צהריים טובים. אנחנו נמצאים באמצע פרק ט'. בעצם היום אנחנו נסיים בעזרת השם את מידת הזריזות. אנחנו בסוף מפסידי הזריזות. אמרנו הרמח"ל בפעם הקודמת, עסקנו בעיקר במפסיד הראשון של הזריזות, שזה כל מה שמגדיל את העצמה, את העצלות, בקשת המנוחה, שנאת התורח, כל מה שהערכנו בנושא הזה. המפסיד הזה הוא יותר חיצוני, מכיוון שהוא בא להתמודד עם בקשת הגוף, או בקשת המנוחה שבאה מהגוף, והנפש צריכה להתגבר על העייפות של הגוף, על החולשה של הגוף, והרצון של האדם לרכוש את מידת הזריזות, זוקקת להעצים את כוחות הנפש כנגד המנוחה של הגוף. זה, עסקנו בזה באריכות. עכשיו הרמח"ל לוקח אותנו למקום הרבה יותר עמוק, מקום הרבה יותר פנימי בנפש שלנו, בעבודה שלנו, כדי כדי להתגבר על מפסידי הזריזות, וזה דבר מאוד יסודי, שננסה קצת להתבונן בו היום, נוגע להרבה מישורים בחיים, וזה הנושא של הפחד. הפחד הוא אחד מהמנגנונים שמשתיקים את הנפש מלפעול, מלעשות דברים בזריזות, בחשק, בעמל. לפני שניכנס לדברים של הרמח"ל, אני רק יקדים ויאמר, המצב של או נגיד כך, תכונת הזריזות כדי לרכוש אותה, דורשת שאדם דורשת מהאדם למצוא כוחות בתוך עצמו להתגבר, להעצים את הנפש, להעצים את כוחות החיים שלו. המצב של אדם שנתון במצב של פחד הוא מצב של חולשה, שהאדם לא מסוגל למצוא כוחות בעצמו. כשאדם נמצא בפחד, ותכף נתאר כמה מצבים של פחד, הוא לא מוצא בתוכו כוח לגייס מעצמו כדי להתמודד עם דברים שהוא מוטלים עליו, עם דברים שהוא צריך לקחת עליהם בעצם אחריות. מצב של פחד זה מצב קצת שהנפש רועדת, חלשה, אולי אפילו חולה, ובמצבי קיצון, שגם ניגע בהם קצת, שאדם נתון בפחד, אז הנפש לגמרי משותקת ולא מסוגלת לתפקד. אז נתחיל בדברי הרמח"ל, ואז ננסה קצת להתבונן בדברים יותר לעומק. אומר הרמח"ל אצלנו באמצע פרק ט', עוד ממפסידי הזריזות הוא רוב הפחד וגודל המורא מן הזמן ותולדותיו. באמצע פרק ט', כי פעם יירא מהקור או מהחום, ופעם מהפגעים, ופעם מן החולאים, ופעם מן הרוח, וכן כל כיוצא בזה. הוא העניין שאמר שלמה עליו השלום בספר משלי, אמר עצל שחל בדרך, ארי בין הרחובות. וכבר גינו רחמנו זיכרונם לברכה המידה הזאת, ויחסו אל החטאים. ומקרא מסייעם דכתיב, פחדו בציון חטאים, החזה רעדה חנפים. עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו בראותו אותו מתפחד, חטאה. אלא על זה נאמר, בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. כללו של דבר, זה סיכום של שני המפסידים, צריך שישים האדם את עצמו ארעי בעולם וקבוע בעבודה, יתרצה ויסתפק בכל ענייני העולם במה שמזדמן לו, ויקח מן הבא בידו, ויהיה רחוק מן המנוחה וקרוב למלאכה ולעמל, ויהיה נכון ליבו בטוח בהשם, ולא ירא מתולדות הזמן ופקעיו. זאת אומרת לנו הרמח"ל, שהפחד, שאדם פוחד מכל מיני דברים שיבוא עליו, כל מיני מאורעות, יכולים לגרום לאדם למצב של עצלות, למצב של רפיון, למצב שהוא לא רוצה להזדרז. מה זה הפחד? מה זה המצב שאנחנו נמצאים בפחד ולא מסוגלים לפעול? אז אני רוצה לתת איזושהי הקדמה קצרה לפני שנתבונן בדברים שהרמח"ל אומר. קודם כל נאמר, המצב שיש לאדם רגש של פחד, זה רגש מאוד מאוד חיובי. אי אפשר לחיות בלי שיש לאדם רגש של פחד. למה? אשר, תכף נזכיר אשר האדם מפחד תמיד, זה חזרנו, זה כבר על עניינים רוחניים, אבל אני אומר, אפילו בענייני העולם הזה, הפשוטים, רגש הפחד מאוד עוזר לנו להתקיים ולחיות. מסיבה פשוטה. כי הפחד, כמו כל הרגשות, מאותתים לנו על משהו שנמצא במציאות. הרגש זה סוג של תגובה על מפגש שלנו עם המציאות. אין רגשות חיוביים ואין רגשות שליליים. וכשיש לנו רגש של פחד, אנחנו מקבלים אזהרה שיש מציאות מסוכנת שעומדת לפנינו. יש סכנה. וממילא אנחנו צריכים להתארגן בהתאם. כשהגוף חווה רגש של פחד, הגוף והנפש, כל המערכות בקרה, מארגנות את כל האישיות בהתאם. גם הנפש, גם הגוף, ידוע חילוף החומרים, יש אינסולין מוגבר בגוף, כי אתה צריך עכשיו להיות במצב של פעילות מרובה. כל הנפש של האדם עכשיו דרוכה סביב אותה סכנה שהפחד מאותת שהיא קיימת. אני מסיח את הדעת מכל נושא אחר, ואני מרוכז בנושא שקיבלתי איתות שאני עכשיו נמצא במצב של סכנה. הפחד מעביר את האדם ממצב של שגרה למצב של חירום. וממילא במצב הזה, זה עוזר לו לשרוד, עוזר לו להתקיים. אם לא יהיה לנו את המנגנון הזה, תארו לעצמכם, אדם מגיע למצב של סכנה, לא יודע, חדרו מחבלים, יש פיגועים וזה, והוא הולך בשעננות. הוא לא, יש טילים נופלים באוויר, והוא בכלל לא מתרגש מזה. הוא נתון בתוך סכנה מתמדת. הפחד עוזר לנו לשרוד ועוזר לנו להתקיים. כמו שכאן הזכירו.
לא גם שלילי.
רגע, תכף נדבר. קודם נדבר על הפחד החיובי. למה הקדוש ברוך הוא ברא לנו את רגש הפחד, שהוא מאוד חשוב לנו. גם במובן הרוחני, עד עכשיו דיברנו על סכנות גשמיות, גם במובן הרוחני, כמו שהזכירו כאן, נכון, יפה, הגמרא במסכת גיטין, אומרת שהפחד, כחלק מעבודת השם, הוא מרכיב מאוד חשוב. אשרי אדם מפחד תמיד, כך כתוב. דורשים את זה חזר במסכת גיטין, שההוא בדברי תורה כתיב. זאת אומרת, אדם צריך להיות תמיד בפחד שלא לאבד את המדרגה הרוחנית שהוא נתון בה. אם אדם רכש איזושהי קומה רוחנית, איזו מידה שהוא קנה, או אומרת שם הגמרא, אדם למד הרבה תורה, אתה יכול לאבד את זה. אפשר לאבד גם העלות שקנינו אותן. לכן אדם צריך להיות תמיד בדריכות, כמו שלא לאבד את קיומו הפיזי, לא לאבד את קיומו הרוחני. להיות תמיד במצב של פחד, איך הגדרנו את זה באחד השיעורים? מלהיות קטן. אחרי שגדלת, אתה יכול עוד פעם ליפול ולהיות קטן. אנחנו אומרים בתפילה, אותך נעבוד ביראה ופחד. פחד זה כלי שאותו עובדים את הקדוש ברוך הוא. השאיפה לשאוף להיות תמיד יותר טוב, יותר גדול. לא לעמוד לרגע אחד במקום, כי עומדים במקום, אנחנו נהיים יותר קטנים. הפחד במובן הזה מאוד חשוב לנו, הן לקיום הפיזי שלנו, והן לקיום הרוחני שלנו. לכן הקדוש ברוך הוא נטע בנו, זה לא תכונה שלילית, אלא הפוך. אי אפשר להסתדר בלעדיה. מתי יש בעיה עם הפחד? מתי הפחד הוא מהווה לנו מכשול? כשהפחד עובר את הגבול שלו. הוא כבר לא משמש לנו רק כמי שמסמן איזושהי סכנה, אלא הוא בעצם רוצה להשתלט על כל הקופה. או נגיד את זה במילים אחרות, במקום להיות שוטר צנועה, הוא רוצה להפוך להיות ראש הממשלה. הוא רוצה כבר להתחיל לנהל את כל החיים על פי התחושה של הפחד. או נגיד את זה בצורה יותר פשוטה. מה?
מאבד את הביטחון.
תכף נדבר מה הוא עושה, אבל קודם כל, מה המצב השלילי של הפחד? שהפחד עובר את הגבול ובא לתת לנו את הערכה על כל המציאות. כשהפחד בונה לנו משקפיים ואומר, אני עכשיו אפרש לך את כל המציאות שאתה נתון בתוכה, לא סכנה מסוימת שיש, אלא בוא נסביר לך באיזה עולם אתה חי, מה מתרחש פה, הכל מוסבר על פי הפחד, זה מצב של חולי. זה מצב שהפחד עבר את הגבול שלו. במקום לשמש בדיוק בתפקיד שהוא צריך להיות בו, להזהיר אותנו מסכנות, הוא כבר נכנס למצב השגרה, והוא כבר אומר, אני אסביר לך את המציאות. אתה חושב שאתה הולך בשעננות, אתה הולך בביטחון, תדע לך, יש סכנה על כל צעד ושעד. זה מצב מסוכן, שהרמח"ל עכשיו מדבר עליו, שזה מצב שכבר הפחד משתק אותנו מלעשות דברים שאנחנו כבר כן צריכים לעשות, מדברים שאנחנו כבר צריכים לבוא ולפעול בהם. הפחד כשהוא עובר את הגבול שלו, וזה יהיה אחד הקריטריונים שנראה בהמשך שהרמח"ל ידבר עליו, הוא כאשר עובד על הדמיון. כשאדם נמצא במצב בריא, במצב מאוזן, אז השכל מנהל את המציאות, ואחד מכלי המידע שהשכל שואב, זה גם הפחד שהוא מאותת לו, כמו שאמרנו, שיש מצב של סכנה. כשהפחד עובר את הגבול שלו, הוא נשען על הדמיון. זאת אומרת, הוא מראה לאדם דברים שלא קיימים במציאות. זאת אומרת, בגלל שיש לאדם דמיונות, הוא חווה את הפחד, וכשהוא חווה את הפחד, אז זה מגדיל לו דמיונות לראות על המציאות, אף על פי שהם לא קיימים במציאות. הפחד מוציא את האדם מהרציונליות, מלראות את הדברים כמו שהם בתוך המציאות, והאדם מתחיל להיות בנוי על בסיס דמיונות. זה כאשר הפחד עובר את הגבול שלו. יש, אפשר לומר, שתי טעויות מרכזיות שהפחד גורם לנו בהסתכלות על המציאות, כאשר הוא עובר את הגבול שלו, כאשר הוא בנוי על הדמיונות. נזכיר אותם, זה שניים יסודיים, שאחר כך מתפרטים לעוד כמה חלוקות, אבל זה היסוד הדברים. הדבר הראשון שפחד גורם לנו כשהוא עבר את הגבול שלו, זה שכל דבר רע שקיים במציאות, אבל הוא קטן, אנחנו מתחילים לראות אותו כגדול. למשל, אדם מרגיש איזה כאב בטן, ואם הוא מלא פחדים, הוא מיד חושב שיש לו איזשהו גידול ממאיר, שהוא, זהו, החיים שלו עכשיו כבר נגמרים. הכאב בטן הראשון שהוא מרגיש, זה כבר, זה דמיון. הרי יש הרבה סיבות למה יש כאב בטן, אין לך הוכחה, לא בדקת, לא, אבל אני בטוח. הוא חווה, זאת אומרת, הפחד מביא לו דמיונות לפרש את המציאות. יש רע במציאות, הוא באמת חווה משהו רע, אבל הוא נותן לו פרשנות הרבה מעבר למה שקיים. אגב, אפשר מאוד בקלות לזהות אנשים כאלו שאתה מראה להם משהו ואתה רואה את העוצמה של איך הם לוקחים את זה, איך הם מפרשים את זה. כן. המצב השני, ואולי הוא יותר מסוכן של הפחד, זה לא רק שהוא לוקח את הדברים הרעים, הקטנים ומגדיל אותם, אלא זה שהפחד יוצר מצב של חשדנות ביחס לכל המציאות. אפילו כשהוא רואה דברים טובים במציאות, הוא מביא לנו, הוא גורם לאדם לחשוד שמאחורי הטוב הזה מסתתר משהו רע. אין באמת טוב שאין בו סכנה. אתה לא יכול להתהלך בעולם ולחשוב שהכל מצוין והכל זה, כל הזמן יש איזה חשד, מישהו מנסה לתפוס אותי, יש פה איזה אינטרס מאחורי הדבר הזה, אף אחד לא עושה משהו לשם שמיים. מה?
פרנויה.
פרנויה, כן.
אבל זה שאתה פרנואיד, זה לא אומר שאף אחד לא רודף אחריך.
זה נכון. אבל זה, אבל, אז... טוב. אבל זה שאדם מפחד, זה לא אומר שזאת בהכרח המציאות. האדם, הבעיה השנייה של הפחד, שהיא יותר חמורה, ותכף נראה שהרמח"ל יתעסק בה, זה שהאדם חושב שבאמת אין טוב במציאות. אני אגיד יותר חריף, אין לי מקום שאני יכול באמת להישען עליו, בעיניים עצומות, כי כל דבר תומן בחובו איזושהי סכנה. יש פה מאחורי כל טוב משהו רע שמסתתר, ובמצב הזה אדם חי במציאות שאין לו אמון בשום דבר. הוא לא יכול לבטוח בשום דבר, כי הוא כל הזמן בחשד שיש רע שמסתתר. במצב הזה של הפחד, האדם א', לא מסוגל להתמודד עם שום רע, בגלל שכל רע קטן נראה לו כמשהו גדול. מה זה פחד? פחד אני מרגיש שזה גדול עליי. אני לא מסוגל להתמודד איתו. הרע יותר גדול מיכולת ההתמודדות שלי. וכמובן שאין לי שום מוטיבציה לפעול ולעשות דברים למען הטוב, כי באמת אין טוב באמת במציאות. מאחורי כל טוב יש משהו רע שמסתתר. תמיד רואים את החצי כוס הריקה, אי אפשר לראות את החצי כוס המלאה, כי תמיד יש גם ריק. לכן הפחד בהכרח סותר את מידת הזריזות. למה? מכיוון שכדי להיות זריז, אני צריך להתלהב, לרצות, להיות בעל מוטיבציה גדול, לצאת מעצמי ולפעול, הפחד יוצר בדיוק את המצב ההפוך.
משתק.
משתק וגורם לאדם להתכנס פנימה. מי שמפחד עושה מסביבו חומה ועוד חומה ועוד חומה, הוא צריך להסתתר מאחורי הרבה הגנות כדי להישמר מכל הסכנות. המצב של אדם שהוא בפחד הוא אנטי זריזות. להיות זריז זה לצאת מעצמך לפעול, להיות מלא אמון. בכוחות שלך, להיות מלא אמון בעולם, להיות מלא אמון בכל מה שמסביב, בלי שום פחד ומורא. מישהו בפחד הוא משותק, או לפחות בדלדול כוחות, עם הרבה הרבה הגנות, והוא לא יכול לצאת מתוך עצמו. עוד משהו אחד שאני חושב שהוא מאוד חשוב לעניין הזה. יש שתי סוגים של פחד, או יותר, ליתר דיוק נגיד, שתי רמות של מודעות למצב של שאדם נתון בפחד. רמת מודעות אחת זה שאדם מרגיש שהוא מפחד. אדם חווה רגש של פחד, הוא נמצא באיזשהו מקום, אז הוא חווה שיש לו שם סכנה, בין אם זה אמיתי, בין אם זה דמיוני, הוא מודע לזה שהוא נתון עכשיו במצב של פחד. לפעמים אפילו הוא לא יודע מה הסיבה שגורמת לו לפחד, אבל הוא חווה את הרגע של הפחד, זה המצב היותר קל, היותר פשוט, מכיוון שהוא יודע לאתר שיש משהו שמפחיד אותו. המצב היותר חמור...
יודע לאתר מה מפחיד אותו?
לא, גם אם הוא לא יודע, אבל לפחות הוא יודע... הוא יודע שהוא מפחד, אז הוא יכול להתמודד עם זה. המצב היותר מסוכן לדעתי, והרבה מאוד אנשים נמצאים במצב הזה, זה מצב שבו האדם לא יודע שהוא מפחד. הוא בכלל לא מודע שהוא נמצא בתוך פחד, יש לו הרבה חומות, יש לו הרבה הגנות, יש לו הרבה הסברים, או יכולת ביטחון עצמי, יכולת חוסר ביטחון עצמי, אבל הוא לא יודע בכלל שהוא מפחד. ולכן, זאת אומרת, יש לו כל כך הגנה מהמצב הזה, כמו שרב נחמן, רב נחמן ברסלב כותב בליקוטי מוהר"ן, אומר שיש מצב שביום ההוא אסתר אסתיר פניי, זאת אומרת, אדם נמצא בהסתרה, אבל נסתר ממנו אפילו המצב שהוא נמצא בתוך הסתרה. הוא לא יודע בכלל שהוא נתון למצב של פחד, ולכן כל הפתרונות שהוא יחפש, הם אפילו לא יגעו בו ולא יפתרו לו את המקום שהוא כל כך מאוים ממנו וכל כך מפחד.
ילד הקטן לא יודע מה זה פחד.
ילד קטן.
גם אנשים מוגבלים.
יכול להיות גם אנשים. לרוב זה אנשים שלא יכולים להתמודד גם עם זה שהם מפחדים. תכף נדבר על זה שהפחד הוא לא הבעיה, הוא בעצם פתרון לבעיה יותר עמוקה. אבל כשאדם מרגיש שהוא לא יכול להתמודד עם הפחד, אז גם בעצם הפחד לא ללא למודע. גם אפילו הוא לא מוכן לחוות את זה שהוא נמצא במצב של פחד. המצב הבריא של האדם הנורמלי, זה שיש לו אמון בכוחות שלו, יש לו אמון בריבונו של עולם, יש לו אמון במציאות. נגיד כך, נקודת המוצא שלו שהעולם הוא טוב, והעולם הוא מתוקן, והעולם לא מפחיד, והכל בסדר, וגם אני טוב. ועל פי זה אדם יכול לפעול וליצור ולעשות הרבה דברים. המציאות של הפחד יוצרת לאדם חוסר אמון בעצמו, חוסר אמון במציאות, חוסר אמון בשום דבר. זה מה שאמרתי, זה מצב של חשדנות, שהוא לא מסוגל לפעול מול שום דבר שהוא בעצם נפגש איתו, כי כלפי, מכל דבר יש לו בעצם פחד. מי שיש לו פחד זה לא לרוב, זה לא מנושא מסוים, אם זה המצב הלא בריא. אם זה המצב הבריא, אז יש נושאים שמאיימים עלינו, יש נושאים שלא מאיימים. אבל אם זה מצב דמיוני, כמעט מכל דבר הוא ימצא סיבה למה לפחד. הוא לא פוחד בגלל סיבה.
סליחה, זה כבר נקרא חרדה, לא פחד.
לא, חרדות עוד מעט נגיע, יש מצב יותר חמור. נדבר עליו, חכה, לאט לאט. הרב חי ידבר איתנו גם על זה. אני רק מקדים את זה כהקדמה. לכן אומר הרמח"ל, מביא לנו דברי חז"ל, הסיבה שבן אדם פוחד באמת על פי חז"ל, זה כשיש לאדם חטא. ראשון חז"ל, פחדו בציון חטאים. כשיש לאדם חטא, המשמעות שלו שהוא נמצא בסתירה מול האמת של הנשמה שלו, שהוא נמצא בנתק מול ריבונו של עולם, אין לו בעצם משענת שהוא יכול להישען עליה ולהגיד המציאות בטוחה, המציאות טובה. כשכל המשענות של האדם מתערערות, אז הוא מרגיש בכוחות הדלים שלי, אני לא מסוגל להתמודד עם שום דבר. הכל באמת מסוכן והכל מפחיד.
זה כל הירא ורך הלבב. כן. ילך וישוב לביתו, נכון. וחז"ל אומרים שזה הירא מעבירות שבידו.
נכון, נכון. זאת אומרת, המצב של עבירה זה שיש לאדם נתק מנקודת החוזק שלו, מנקודה מוחלטת שבתוכו, מנקודת היציבות והוודאות שבתוכו, שזה בעצם הקשר עם ריבונו של עולם, כי האמון שלי בכוחות שלי והאמונה עם ריבונו של עולם זה לאותו ציר, כי הנשמה שלנו היא באה מלמעלה, חלק אלוקה ממעל. כשאדם מנותק מנקודת החוזק, היציבות שבתוכו, הוא מנותק מבורו, זה היינו הך. לכן כשאדם עושה חטאים, הוא נמצא במצב של פחד, של רעד, יש רמות שונות של חטאים, לכן יש רמות שונות גם של פחד. ולכן התיקון למידת הפחד, כמו שנראה אותה בהמשך הפרק, זה לחזק את נקודת האמונה של האדם. היכולת להתמודד מול כל הפחדים, זה לחזור לנקודת האמונה, שהיא נקודת האמון, בתוך החיים שלנו פנימה. לכן אומר הרמח"ל, כנגד מה שאומרים לאותו אחד שמפחד, חטאת, אתה עושה חטאים, על זה נאמר, בטח בה השם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. כשתחזק את מידת האמונה שלך, תחזק את מידת הביטחון שלך, שם בדיוק היא תתגבר על מידת הפחד. פתח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה, זה כתוב בתהילים, מביא את זה הרמח"ל פה. לכן מופיע בחז"ל, נדמה לי שהרמב"ן כותב את זה גם על התורה, שמי שיש לו ביטחון שלם בהשם, מישהו באמת מרגיש ביטחון שלם, הוא לא מפחד משום דבר בעולם. מכיוון שיש לו ודאות של משענת, מי שיש לו ביטחון שלם בריבונו של עולם, הוא לא יכול לפחד משום דבר אחר. אומר הרמב"ן כמדומני, שמי שמפחד ממשהו בעולם, סימן שהוא לא מספיק בוטח בהשם. לכן, אם האדם פוחד או לא פוחד, זה יכול ללמד אותו לא רק על המציאות של העולם מסביבו, אלא לא פחות מזה עליו עצמו. אדם יכול ללמוד באיזה מצב הוא נמצא כשהוא חווה ממה הוא פוחד וממה הוא לא פוחד. מסופר, יש פעם כזה סיפור שהיה על רב שדרש בבית הכנסת ודיבר במשך שעה ארוכה על מידת הביטחון. כמה צריך לפתוח בהשם ולא לפחד משום דבר ולהיות מלא אמונה וביטחון ולקראת איך שהוא מסיים את הדרשה שלו, פתאום נכנס אריה לבית הכנסת. איך שהכנס אריה לבית הכנסת, הרב ישר קופץ על ארון קודש ונאחז שם למעלה, על ארון קודש. אחרי שהוציאו את אותה אריה, התגברו עליו, שאלו את הרב, שעה שלמה דרשת על מידת הביטחון, אז מה אתה עושה שם למעלה? הוא אומר, זה ליתר ביטחון. אז אני אומר, מידת הפחד של האדם יכולה ללמד אותו קודם כל על עצמו, איפה אתה נמצא. מי שכל כך בוטח בנקודת ודאות, הוא לא יפחד מכל דבר שבא מולו. מי שיש לו ביטחון מלא. לכן אומר הרמח"ל, הדרך להתמודד עם הפחד, ותכף נראה את זה עוד יותר בעומק בדברי הרמח"ל, זה להגביר את הביטחון ולהגביר בעצם את האמונה שלנו באמת שבתוכנו ובריבונו של עולם שממנו בעצם אנחנו חיים.
אז מה אם ונשמעות את
הרמח"ל? או, חיכיתי לשאלה הזאת, של כוח, זה בדיוק המשפט הבא של הרמח"ל. אומר הרמח"ל, מה אם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? אין לנו הרבה מצוות שכתוב מאוד שצריך להקפיד עליהם, בהידו. זה התורה אומרת את זה, זה לא חז"ל, זה לא דרבנן, כתוב שמאוד צריך להגיד. אז בואו נראה מה אומר הרמח"ל. שמא תאמר, הרי מצינו שחייבו חכמים בכל מקום שישמור אדם את עצמו שמירה מעולה, ולא ישים עצמו בסכנה. אפילו הוא צדיק, הוא בעל מעשים. לא אחד שהוא חוטא, אחד שהוא צדיק, הוא בעל מעשים. ואמרו הכל בידי שמיים, חוץ מצינים ופחים. צינים ופחים הכוונה חום וקור. אם אתה יוצא בחורף, בלי בגדים, בשלג, ואחר כך קובל דלקת ריאות, אל תגיד זה הכל בידי שמיים, כנראה לי איזה חטאים. החטא שלך זה שיצאת לחוץ בלי בגדים. הכל בידי שמיים, חוץ מצינים ופחים. ומקרא כתוב, בדיוק מה שאמרה הגברת, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הרי שאין להחליט הביטחון על זה על כל פנים. ואתם אמרו, אומרת שם הגמרא באותה סוגיה, אפילו לדבר מצווה. אפילו שאדם הוא צדיק אמור, והולך לעשות מצווה, לעשות את רצון השם, על זה נאמר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זאת אומרת, אדם צריך עדיין לשמור את עצמו ולא להיכנס למצב של סכנה. אז איפה פה הביטחון? איפה האמונה? הרי אתה אומר, יש פה פחד. יש פה השתדלות שצריך לעשות כדי להימנע מהמצב של הפחד. אז רק נגיד את היסוד, ואחר כך נראה את זה בדברי הרמח"ל. היסוד של הכל הוא כמו שאמרנו מקודם. השאלה, האם המצב של הסכנה שלי נתון ואני רוצה להישמע ממנו, הוא בא לי מהשכל או בא לי מהדמיון? האם השכל אומר שיש פה מצב אמיתי של סכנה שצריך להישמע ממנו? או שזה משהו שבדמיון נראה לי שזה כך. אני חושש, אני חושב שיכול להיות מצב מסוכן, אבל זה בכלל לא הכרח שזה מהשכל. איך יודעים אם זה השכל? גם המדמיין אני חושב שזה השכל, אומר לו. איך יודעים אם זה השכל או הדמיון? תכף נראה. הרמח"ל יגיד לנו מה הקריטריון לדעת, כל אחד יוכל לבחון את עצמו. האם המצב שהוא פוחד זה מצב אמיתי, שהשכל מחייב להפעיל את מנגעוני הרגש של המערכת של הפחד, או שזה דמיונות? אז זה נראה תכף בדברי הרמח"ל. אומר הרמח"ל, דע, כי יש יראה ויש יראה. יש יראה ראויה ויש יראה שוטה. יש ביטחון ויש הוללות. יש מצב שאם אדם נכנס למצב סכנה זה ביטחון, ויש מצב שהוא נכנס למצב סכנה זה הוללות וסכנת חיים. כי הנה האדון ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל נכון וסברה נכוחה, ושינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים אשר נבראו לאנוש את הרשעים. ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך החוכמה ויפקיר עצמו לסכנות, הנה אין זה ביטחון אלא הוללות. והנה הוא חוטא במה שהוא עושה נגד רצון הבורא יתברך שמו, שרוצה שישמור האדם את עצמו, ונמצא שמלבד הסכנה המוטבעת בדבר אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו, הנה עוד הוא מתחייב בנפשו בקום עשה בחטא אשר הוא חוטא, ונמצא החטא עצמו מביאו לאנש. ואולם השמירה הזאת, וזאת היראה מיוסת על הנהגת החוכמה והשכל, היא הראויה, שעליה נאמר, ארום ראה ראה ונסתר, ופתאים עברו ונענשו. אך היראה השוטה היא שיהיה אדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות, ויראה על יראה, ועושה משמרת למשמרתו, באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה. אומר לנו הרמח"ל, אם האדם משתמש בשכל שלו, שבשבילו ניתן לו כדי לזהות האם יש פה מצב של סכנה או לא, זה מצב מצוין. אבל אם אדם לא משתמש בשכל שלו ומכניס את עצמו למצב של סכנה, הוא אומר, אני בוטח בהשם. זה מצב של הוללות. זה מצב, הוא לא יכול לתלות את עצמו להגיד, אני בוטח בהשם והכל יהיה בסדר. זה מצב של חוסר ביטחון. משל, למה הדבר דומה? ניתן דוגמה פשוטה. נניח המשטרה אומרת במקום מסוים, יש פה עכשיו מצב של סכנה, כל מי שמסתובב בחוץ צריך ללבוש שכפץ, כי יש פה סכנה. הלך אדם ברחוב ולא לבש את השכפץ, ובאו, דקרו אותו. והוא התפלל, עשה הכל, אבל לא עשה את מה שההוראות של המשטרה עשתה, דקרו אותו. ואז הוא אומר, המשטרה לא שומרת, תראה מה קורה פה, הכל הפקרות. אמרו, לא, אמרו לך להתנהג באופן מסוים, והמשטרה שומרת על פי הכללים האלו, זה שאתה לא שמרת את הכללים, אל תשאיר את המשטרה. המצב הזה שריבונו שלנו נתן לנו שכל כדי להשתמש איתו, זה אחד מהשומרים הכי חשובים שהוא נתן לנו כדי שנשתמש איתו, להגן מהסכנות שאוהבות לנו, מהדברים שצריך. מי שלא משתמש בשכל, הוא מפקיר את עצמו לסכנות. זה כמו שהוא ילך בעיניים עצומות ויתקע בכל מיני דברים, נתנו לך עיניים, אז מה אתה מאשים את השם? אני בטחתי בהשם, למה הוא לא עזר לי? יש כזה סיפור, איזה בדיחה כזאת שמספרים על יהודי שטובע בנהר, נכון? כבר מכירים את זה, יהודי טובע בנהר ונפל מהספינה, והוא עכשיו עומד לטבוע, והוא אומר, אני מחכה שהקדוש ברוך הוא יציל אותי, אני לא אעשה שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא, שולחים לו גלגל הצלה, אומר, לא מוכן, זה כפירה, רק בקדוש ברוך הוא. אחר כך מגיע איזה ספינה שולחים לו, הוא לא כבר הגיעו מים עד נפש, אומר, לא, רק הקדוש ברוך הוא. בסוף, כבר לפני שהוא צולל לתוך המים, שולחים לו מסוק עם סולם שמגיע עד אליו, הזדמנות אחרונה, ובסוף הוא מגיע לבית דין של מעלה. אומר לו בבית דין של מעלה, תגיד לי, למה, מה אתה עושה פה? אומר, אני בטחתי בקדוש ברוך הוא שיבוא להציל אותי, לא נשענתי על אף אחד אחר, רק הריבונו של עולם. אז אומר לו, ריבונו של עולם, אבל שלחתי לך גלגל הצלה, שלחתי לך ספינה, שלחתי לך בסוף מסוק, לא לקחת שום דבר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים כדי שנשתמש בהם להגן על עצמנו. עיניים, אוזניים ושכל. אם האדם משתמש בשכל שלו, והשכל אומר לו שיש פה מצב של סכנה וצריך לפחד, זה מצוין. זה פחד טוב שהוא לא עובר את הגבול שלו. מתי מתחיל הבעיה? כמו שאומר הרמח"ל, שאדם מוסיף שמירה על שמירה, עושה יראה על יראה, עושה כל מיני הגנות על דברים שבעצם לא צריך לעשות. לכן, רק לפני שנסביר את משהו ברמח"ל, כשאדם לא משתמש בשכל, אז בעצם יש פה שתי בעיות. בעיה אחת, הוא מפקיר את עצמו ולא משתמש בכלי שנתנו לו להגן על עצמו. הבעיה השנייה ויותר חמורה, שהוא חוטא כנגד מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הרי למה הקדוש ברוך הוא נתן לו את השכל? כדי שנשמר על ידו. אז מי שלא משתמש בשכל, הולך נגד ריבונו של עולם. אומר הרמח"ל, אז לא די שאתה מפקיר את עצמך לסכנות, אם לא השתמשת בשכל, אתה גם מביא עליך את הסכנות. בגלל שאתה נמצא במצב של חטא, מי שלא משתמש בשכל לבדוק אם יש פה מצב של סכנה, הוא חוטא לריבונו של עולם. אז לא רק שאתה לא מגן על עצמך מהעונשים, מהמזיקים שקיימים בעולם, אתה מזמין אותם עליך. בגלל שמי שחוטא, אז הוא מזמין על עצמו עונשים. לכן אומר הרמח"ל, מי שמשתמש בשכל, זו ודאי ההגנה הטובה ביותר מפני הסכנות, וזה פחד הרצוי. מתי הפחד הוא לא רצוי? כאשר יש לי דמיונות. איך אני יודע אם המצב הזה הוא דמיוני או שכל? הרי כמו שאמרנו, כל אחד יכול להתווכח. פה צריך לשמור או פה לא צריך לשמור. אומר לנו הרמח"ל, יש לנו נוסחה בדוקה על פי חז"ל, איך להכריע האם המצב שלנו עכשיו מצדיק, לפחד, לעשות הגנות, להישמר, או שזה דמיון. בואו נראה מה אומר הרמח"ל. והכלל להבחין בין שתי העירות, משהו מאוד יסודי. ומה שחילקו חכמינו זיכרונם לברכה במאמרם במסכת פסחים, איכה דשכיח הזקה שן. כלומר, פירוש המילים, מקום שההזק הוא מצוי. אם המקום הזה מצוי בו ההזק, סימן שצריך להישמר וצריך לפחד. אבל אם לא מצוי פה ההזק, ואתה מדמיין הזקים שקיימים, זה מצב לא תקין. כי מקום שההזק מצוי ונודע, יש להישמר. אך מקום שאין ההזק נודע, אין לי רע. ועל כיוצא בזה נאמר, זה גם נפסק להלכה, ראותא דלא חזינן, לא מחזיקינן. זאת אומרת, זה נאמר בהלכות שחיטה, הלכות טרפות. לא צריכים לחשוש שיש כל מיני פגמים בבהמה, אם לא ראינו אותה, לדמיין, אולי זה טרף, אולי יש פעמים.
אותו דבר החרקים בירקות.
נכון, אם לא, נכון, אם לא רואים אותם, לא צריך לחשוש. אלא אם עשית מה שצריך. ואין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות. הוא עצמו עניין הפסוק שהבאנו למעלה, כתוב מה שאמרנו במשלי, ערום ראה, ראה ונסתר. הוא ראה שיש פה ראה, ואז הוא נסתר. האינו מדבר, הפסוק הזה לא מדבר, אלא בנסתר מן הראה שרואה. לא שהוא נסתר ממה שיכול להיות שיהיה אפשרי שיבוא. זאת אומרת, אומר לנו חז"ל, יש מצב שבו אדם יודע שיש פה סכנה במקום. איך כתוב בפסוק? חכם עיניו בראשו. חכם עיניו בראשו זה אפילו אם אין עכשיו סכנה, ואני יודע שיכול להיוולד מהמצב שאני נמצא סכנה, או חז"ל אומרים, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אני יודע שנמצא עכשיו במקום, יש בו פוטנציאל של סכנה. יש פה משהו שהנתונים אומרים שזה מסוכן.
רגע, אבל אם הוא מדמיין סכנה, איך הוא יכול לדעת שזה לא...
אז בוא ניתן. אומר, ניתן דוגמה. אם, כמו שאמרנו מקודם, נניח יש אריה ברח מגן החיות, מהספארי. הודיעו בחדשות, יש פה אריה שברח. אז אחד, טוב, כולם צריכים להסתתר. אחד אומר, רגע, דניאל בגובה אריות היה יכול להתמודד עם העלולה. אתה לא דניאל, אתה צריך לברוח. זה מצב מסוכן. מי שלא בורח, זה עולה לו. חוסר ביטחון. אבל אם אחד אומר, אני לא יצא מהבית, כי אולי הרי בא מגן החיות, אבל אומרים לו, אבל לא שמענו, אבל מה, פעם בשנה, שנתיים, יש הרי. אתה יכול להבטיח לי בטוח שעכשיו לא, אתה לא יכול, אז אולי כן. אם כן, אני ממש מפחד, זה ממש סכנת, לא שמעת כמה סיפורים, בדרך כלל אלה שמדמיינים, יש להם המון סיפורים שהם אוגרים אותם, לא שמעת על ההוא שהיה שם ומה קרה לו, והסיפור הוא מה אני רוצה להיות גם כן אחד. כן, בדיוק. זאת אומרת, אין לי נתונים שאומרים, אבל אין לך נתונים אחרים. אותו אחד שמפחד הוא צריך ביטחון של 100% כדי לזוז מילימטר. למה? כי אין לו ביטחון במשהו אחר. אין לו ביטחון בעצמו, אין לו ביטחון בסובבים אותו, אין לו ביטחון בריבונו של עולם. אם אין לי ביטחון של 100% שאין פה מצב של סכנה, אני לא זז. אני משותף. הוא בונה לעצמו חומות סביב חומות. אז אומרים חז"ל, זה הקריטריון. אם ידוע שיש פה מצב של סכנה, הסכנה מצויה, אז באמת צריך להישמר. צריך באמת לא לעשות משהו שהוא נחשב כעוללות. אבל אם לא ידוע שיש סכנה, ואתה ממציא סכנות שאולי קיימות, זה מצב של דמיון, זה מצב שהפחד עבר את הגבול שלו, זה מצב... בדיוק, שאתה מכניס לעצמך את המצב. עכשיו אני רוצה... בוא נראה דוגמה שאמרו לנו חז"ל על הדבר הזה, דוגמה מאוד מצויה, ואז נגיע, אני רוצה להגיע לשורשים של הפחד, להבין מאיפה זה מגיע. אומר רמח"ל, והוא ממש עניין הפסוק שהזכרתי למעלה, אמר הצל שחל בדרך, ערי בין הרחובות. וחכמים זיכרונם לברכה פירשו העניין כמין חומר. כלומר, תנו על זה סיפור משל. להראות עד היכן מגעת יראת ההבל, הפחד של ההבל, להפריש את האדם מן המעשה הטוב. אמרו במדרש, שבעה דברים אמר שלמה בעצל. שבעה רמות של...
מה זה בעצל?
בעצל. באדם שהוא עצלן, יש לו שבעה דברים שבעצם עוצרים אותו מלפעול. כיצד? אמרו להצל, הרי רבך בעיר, לך ולמד תורה ממנו. והוא משיב אותם, מתיירא אני מן הארי שבדרך, מן הסתם יש ארי בדרך. רבך בתוך המדינה, בשכונה שלך. אומר להם, מתיירא אני, שלא יהיה ארי בין הרחובות, אולי כבר הגיע לשכונה שלנו. אומרים לו, הרי הוא בתוך ביתך, הוא בבניין. הדלת של האינטרקום סגורה, אתה יכול לגשת אליו. אומרים לו, הרי הוא בתוך ביתך. אומר להם, אם אני הולך אצלו, אני מוצא הפתח נעול. בטח עכשיו ישן, מנוחת צהריים. אומרים לו, פתוח הוא. היינו, עכשיו הוא פתוח. וכשלא היה יודע מה להשיב, אומר להם, הדלת פתוחה או נעולה, מבקש אני עוד לישון מעט. הלמדת שאין היראה שגורמת שיתעצל, אלא הצלה גורמת לו שיתיירא. אומר לנו הרמח"ל, פה אני חושב שהוא רומז לנו פה במילים הללו את הדבר העמוק ביותר, להסביר לנו איך בעצם הפחד משתק אותם. אומר הרמח"ל, תדע לך, הפחד הוא לא הנושא, הוא לא העיקר. יש משהו שמסתתר מאחורי הפחד, זאת העצלה. אבל לא עצלות של הגוף שמבקש את המנוחה, עצלות של הנפש. אני אגיד את זה בצורה יותר פשטנית. הפחד הוא לא הבעיה, אלא הפחד הוא הפתרון. הפחד הוא סוג של מנגנון הגנה שאדם יוצר לעצמו באמת, והוא באמת חווה אותו ככה, לבלום אותו מלעשות, כי יש משהו שהוא לא מסוגל להתמודד איתו. ובשביל זה הוא נמצא במקום של פחד. העצלות הנפשית שעליה מדבר כאן הרמח"ל, זה מצב שהאדם לא רוצה לעזוב את המקום המוכר לו, המקום הבטוח, המקום שמאוד נוח לו, כל דבר חדש מאיים עליו, יש בו איזושהי סכנה, סכנה דמיונית, ואז הוא חווה את זה כרגע של פחד. העצלות, לא להיכנס למקום חדש, להרפתקה חדשה, שהיא לא מודעת לי, וככל שהדבר יותר לא מודע, ככה אני יותר מפחד, אני יותר לא רוצה להיכנס אליו, אני מפעיל את המנגנון הזה של הפחד שישמור עליי. הפחד שומר על האדם לא להיכנס למקום שהוא מרגיש שהוא לא יכול בעצם להתמודד איתו, ולכן הפחד מאוד מגן עליו. למה אדם לא רוצה להיכנס למקום חדש שהוא לא מכיר, שהוא לא מאמין? למה אדם כל כך מפחד, מביא את עצמו למקום? הסיבה הפשוטה היא, וזה מה שרמז לנו גם הרמח"ל מקודם, לא. העצלות פירושו של דבר שהוא לא מוצא בתוכו יכולת וכוח להתמודד. כי האדם לא מאמין בכוחות שלו שהוא יצליח להתמודד עם הדבר החדש. זה כמו שאמרנו הרמח"ל מקודם, חוסר האמונה, פגם באמונה. כל חטא יוצר פגם באמונה, בנקודת הוודאות שלי. כשאין לי אמונה שאני יכול להתמודד עם הדבר החדש, או הלא מודע שאני צריך להיכנס אליו, אני מפעיל את מנגנון הפחד. הפחד שומר עליי. שאני לא אצטרך להתמודד עם הדבר החדש. הפחד מגן עליי, אני יוצר חומות סביבי. אם אין לי אמון בכוחות שלי, אין לי אמון בריבונו של עולם, אין לי אמון בעולם, אין לי אמון במשהו שאני אוכל להישען עליו, אז אני חייב להפעיל את המעצורים האלו של הפחד. למה אדם לא מאמין בכוחות שלו? הרי באמת ריבונו של עולם נתן לנו כוחות ומשימות שמותאמות לכוחות שלנו, ואנחנו יכולים להצליח בכל דבר שקדוש ברוך הוא יביא. למה אדם אפילו בדברים קטנים, אפשר לראות אנשים מפחדים מדברים מאוד קטנים, לא מאמין ביכולות שלו להצליח אותה. ואפשר לראות, אתה יכול לראות שני בני אדם בכל משימה. יש לי הרבה דוגמאות אבל פשוט לא רוצה להאריך כי הזמננו קצר. אחד מצליח להתמודד בשמחה, עושה את זה עם הרבה חשק, מוציא מעצמו הרבה כוחות, וכל מה שדיברנו בשיעור הקודם, ככל שהוא עמל יותר ומתאמץ יותר, מוציא מעצמו כוחות חדשים שהוא מגלה בהתמודדות החדשה שהוא עושה, והשני משותק. לא מסוגל בכלל להיכנס לתוך ההפתקה הזאת, ממלא את עצמו בהרגשות של פחד ששומרים עליו. לא, אי אפשר, זה מסוכן, יש פה סכנות, ויסביר לך עד כמה זה התאבדות להיכנס לתוך המצב הזה. הסיבה, אחת הסיבות העיקריות שאדם לא מאמין בכוחות שלו, ולא מאמין גם בריבונו של עולם, מכיוון שהוא פוחד שהוא ייכשל. הוא פוחד שהוא ייכשל בדבר, והוא לא יכול לקבל את עצמו במקום של כישנון.
אז מה זה
להישמרתם לנפשותיכם? לא, נפשותיכם זה להישמר במצב שיש בו סכנה. במצב שהשכל באמת אומר שהמצב הזה מסוכן. אבל כשהשכל לא אומר שיש מצב מסוכן, והאדם מדמיין מצבים של סכנה כשהם לא אמיתיים למציאות, ואפשר לראות את זה בהרבה דוגמאות, אתה יכול לדבר עם אנשים כאלו, והם אולי לא דוגמה קיצורית כמו שהרמחל צייר פה עם הארי ברחובות, אבל אתה שומע כמה אנשים נמנעים, לא, אני לא אלך למקום הזה, יש שם סכנות, ולא ניסע עם זה, יש סכנות, וסכנות, סכנות, אתה רואה כמה הראש מלא בפחדים. לא יצא החוצה, היה פיגוע היום באיזשהו אוטובוס בעיר אחרת, היום לא נוסעים באוטובוסים, כי כל אוטובוס יש בו פוטנציאל של מחבל, כידוע. מה? בוודאי, אגב, האויבים, אחד השיטות, בוודאי אויבים, שהיום, סתם שתדעו, זה פשוט, זה כל אחד יודע שארגוני טרור למשל, שלא יכולים לנצח מדינות שלמות, רק המנגנון שלהם זה פחד. אם הצליחו להביא לנו פחדים ודמיונות, על ידי כל מיני דברים מזעזעים שיראו לנו וישמיעו לנו, זה הדרך היחידה להשפיע עליהם, זה ברור, זה השיטה היחידה. הסיבה שהאדם לא נכנס להרפתקה חדשה, להתמודדויות חדשות, שרק זה מגדל אותו ומצמיח אותו, כמו שדיברנו בריחוד בפעם הקודמת, כי הוא פוחד מהכישלון, כי כידוע מי שלא מנסה לא נכשל, מי שלא מתאמץ, מי שלא נכנס לדברים חדשים הוא לא נכשל, והרי הכישלון הוא דרך הכרחית בשביל הצלחה. חז"ל אומרים בגמרא, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם תחילה. זה תנאי. אי אפשר להצליח בלי להיכשל. זה לא דיעבד. להיכשל זה חלק מהלימוד, זה חלק מהניסיון והתהייה, עד שאתה מוצא באמת את הדרך הנכונה. אבל למה אדם לא רוצה להיכשל? מכיוון שנראה לו בנפש שלהיכשל זה לאבד את הזהות שלי. אם אני, בדיוק.
מה יגידו עליי?
לא, מילא מה יגידו עליי, מה אני אגיד על עצמי? מה יגידו עליי זה כבר פועל יוצא ממה שאני אומר עצמי. מי שחושב שהערכה שלו תלויה בהצלחות שלו, ואי הערכה שלו תלויה בכישלונות שלו, הוא משותק. כי אז כל המנגנון הזה פועל. אני לא מוצא בעצמי כוחות, כי אני לא רוצה להיכשל. ואם אני לא רוצה להיכשל, אז אני צריך משהו שיגן עליי. מעגל
סגור.
נמצא בתוך מעגל סגור. כמו שאמרנו, הפחד זו השמירה הכי טובה שלי על עצמי, זה המנגנון הגנה הכי טוב, החומות הכי טובים, כדי לא להיכנס למקום שאני יכול להיכשל בו, ואם אני נכשל בו, איבדתי את הזהות שלי. למה? כי אצלי כתוב ב-DNA של הנפש, להיכשל זה לאבד את הערך שלי, לאבד את עצמי. להצליח זה אני שווה. אז אם מקום שבטוחה לי ההצלחה, אני אכנס לשם. מקום שכניח... למה זה הגיע? כנראה שיש אנשים ש... מגיל קטן שידרו להם שאתה שווה אם אתה מצליח, אם אתה לא שווה אתה לא מצליח, הבאת תעודה של 100 אתה שווה, 98 אתה כבר לא כל כך שווה, מפנים בתוכו כל מיני משוואות כאלו שהערך שלי שווה על בסיס ההצלחה שלי ואני לא שווה על בסיס הכישלון שלי. ברגע שהאדם הפנים את הנוסחה הזאת בתוכו, הוא לא ימצא בתוכו יכולת לגייס כוחות לכל דבר שיש לו חשש של כישלון. כי החוויה של הכישלון הרבה, זה כמו מוות. זה כמו לאבד את עצמך לגמרי. ולכן, הדרך לתקן את כל הפחד, וזה אני רוצה עכשיו להגיד שני דברים מאוד יסודיים. הדרך להתמודד, עד עכשיו יצרנו רק את הבעיות, עכשיו אני רוצה להציג את הפתרונות. הדרך שבעצם אמרנו כאן הרמח"ל, אם אתה רוצה לחזק את הביטחון שלך, או את האמון שלך בעצמך, בעצם שזה אותו דבר, צריך לחזק את האמונה, נקודת האמונה. מה פירוש לחזק את נקודת האמונה? לחזק את הקשר שלך עם זה שיש משהו שאתה חי ממנו, קשור אליו, שלא תלוי בכלל בהצלחות שלך. הערך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הוא לא תלוי בהצלחות שלנו. כמה שנשתדל ונעשה בעולם הזה, אנחנו לא אמונים על ההצלחות. אנחנו אמונים לכל היותר על ההשתדלות. גם אם לא נצליח בשום דבר בעולם, הקדוש ברוך הוא מעריך אותנו בחלק אלוק הממעל שנתן בתוכנו. אנחנו צריכים רק להשתדל, ותו לא מידה, לא צריכים עוד משהו. יתרה מכך, גם אם האדם לא ישתדל בכל מה שהוא יעשה בחיים שלו, יהיה בטלן מיומו הראשון עד יומו האחרון. הערך שלו הוא לא ירד. בגלל שמה שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכו, זה הערך האמיתי שלו. אתה לא הוצאת את זה לפועל, לא מימשת את זה, לא גילית את זה בתוך העולם, בסדר. אבל נשמה שקיבלת מלאת ערכים, מלאת תכנים, מלאת אמת, לא השתנה הערך שלה. ככל שאדם יוכל לעשות את ההפרדה הזאת אצלו בתוך האישיות, הערך שלי בכלל לא תלוי בהצלחות שלי ולא תלוי בכישלון. גם כשאני מצליח, אני לא צריך להרגיש שאני שווה יותר, כי זה כבר גאווה. הצלחתי מה שאני תופח עצמי על השכם. אני לא אהיה שווה יותר במילימטר אם הצלחתי, וגם לא אהיה שווה פחות במילימטר אם נכשלתי. כשאני יוצר בנפש את ההפרדה הזאת, זאת נקודת האמונה. פירוש הדבר, אני שייך למשהו שהוא נצחי, הוא לא תלוי אירועים. הצלחתי, אני שווה, לא הצלחתי, אני לא שווה. אז אני יכול לחזור למקום הזה שאני לא זקוק לפחד כהגנות. אז אני יכול לעשות כל משימה שתבוא אליי, כל מצווה שתזדמן לפניי שדורשת מאמץ, כי גם אם אני לא הצלחתי, לא קרה שום דבר. הערך שלי לא תלוי בזה. אני לא אפול מהכיסא, אני לא אמות, לא אחווה חוויה של מוות, אם לא הצלחתי. אני הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר כליל, יכול לעשות הרבה יותר דברים. אני לא צריך את כל ההגנות ואת כל השמירות האלו. אומר לנו הרמח"ל, אני רוצה לסיים עוד משפט ואז להגיד את הדבר שאולי בעיניי הכי חשוב שישלים את זה. ממשיך הרמח"ל, וכל הדברים האלו שאמרנו, הניסיון היומי יעד עליהם ממה שכבר פשוט, והוא רגיל ברוב המון בני האדם, אשר זה דרכם כסל עמו. ממשיך הרמח"ל. הוא משכיל על דבר ימצא אמת לאמיתו, ודעת לנבון לקל. יראה שבמציאות תוכל לבחון שמה שאמרתי לך זה עובד כך. הוא כבר נתבהר עניין הזריזות באור שיחשוב היותו מספיק להערת הלב, והחכם יחכם עוד ויוסיף לקח. המח"ל אומר לנו כאן שיש עוד מה להוסיף בדברים הללו, כתבתי לך רק את העקרונות, אבל יש בזה עוד מה להוסיף. כיוון שהרמח"ל נתן לנו מקום להתגדר בו, אז אני רוצה להביא עוד משהו אחד שבעיניי ישלים את כל התמונה, ואז נראה, אני חושב, את הכל בצורה שלמה. שאל שאלה פשוטה, מישהו יודע למה קוראים ביום כיפור את ספר יונה? בבית הכנסת, במנחה. חזרה בתשובה, מה עוד? איך? כן, שמה זה?
שזה האמונה שלו בעצם, כל האמונה. אני פעם שמעתי על זה.
טוב. אז בוא אגיד ככה, אני אגיד את זה בשתי משפטים. הסבר אחד, נכון, כמו שכולם אמרו. הסבר אחד, כמו שכולם אמרו, זה נכון, זה התשובה, נכון, ידוע שיש תשובה של נינווה, שהייתה תשובה מאוד גרועה, וגם אותה הקדוש ברוך הוא קיבל, תשובה של יונה בן אמיתי, תשובה של המלאכים על הספינה, יש הרבה תשובה. יש עוד הסבר אחד מופלא מאוד, שמביא אותו המשנה ברורה, מביא אותו המשנה ברורה בהלכות יום הכיפורים, ונותן שם נימוק מדהים, שממש קשור לנושא שלנו. אני רק אקדים ואומר, יש מצב, וזה מה שהזכרנו מקודם, של פחד יותר גדול. ממה שדיברנו עד עכשיו, מצב של חרדה, חרדה קיומית, שהאדם נמצא לא רק בפחד, אלא הוא נמצא בסוג של ייאוש. שאדם כל כך מפוחד, כל כך לא מאמין בעצמו, עד שהוא אומר, אתה יודע מה, כבר, לא משנה מה אני אעשה. מצידי, שאני אמות ככה או ככה, לא אכפת לי, כבר לא אכפת לי מכלום. מצב של ייאוש, שזה דיכאון מסוים, שזה המצב שהפחד יכול להביא אליו הכי חמור. כנגד הדבר הזה, אומר, המשנה ברורה, תקנו לנו לקרוא את ספר יונה ביום הכיפורים. ואני אקרא לכם דברים מדהימים שכותב החפץ חיים במשנה ברורה, ותראו שזה ישלים את כל מה שדיבר. הטעם השני שתקנו לקרוא את ספר יונה, שאין יכולים לברוח מן השם יתברך. אומר המשנה ברורה בשער הציון, זה מופיע בסימן תף ריש כף בית, בשער הציון עוד וו. וכוונתם. מה הכוונה שאי אפשר לברוח מן השם יתברך? כי האדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו שאין יכול לתקם בשום פנים ואופן. ועל כן יתנהג תמיד באופן אחד. זאת אומרת, כבר לא אכפת לי איך אני מתנהג על עצמי. ואם יגזור עליי הקדוש ברוך הוא למות, ימות, מיואש נחל. אבל טעות הוא שסוף דבר יהיה, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפשו שיתקן, מוכרח הוא לתקן. ויבוא עוד פעם ופעמיים לעולם הזה, ובעל כורחו יוכח לתקן. ואם כן, למה לא כל העמל למות ולסבול חיבוט הקבר ושאר צרות ולחזור עוד פעם? והראיה מיונה הנביא, שהקדוש ברוך הוא רצה מאיתו שילך וינבא, והוא מעין בזה ונס לים, מקום שלא ישרה לעבוד השכינה לנבואה כידוע. וראינו שנטבע בים ונבלע בדג, והיה שם במאב כמה ימים, ולפי הנראה בוודאי לא יוכל להתקיים דברי השם יתברך. ומכל מקום ראינו שסוף דבר היה שרצון השם יתברך נתקיים וילך וינבא. כן הוא האדם בענייניו. וזהו שאמרו במסכת אבות, ואל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך. אל תחשוב שאם הגעת לקבר זאת תחנה אחרונה. זהו, פה אני כבר שם במנוחה. לא, כי אם לא הוצאת לפועל את כל מה שהנשמה שלך צריכה לגלות, אתה תחזור עוד פעם. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר רוצה שכל אדם בעולם יוציא לפועל את כל מה שהוא קיבל במתנה בתוך הנשמה שלו. אם לא עשית את זה במסלול אחד, יש מועד ב' ומועד ג' ותגיע עוד כמה פעמים. לכן ביום כיפורים אומרים לאדם, אל תחשוב שהתשובה לא שווה כלום. שווה מאוד, כי אתה יכול לתקן הרבה כדי להציל את עצמך, להוציא את כל מה שאתה צריך לפועל. סיכום, בעצם יוצא פה שני דברים. מצד אחד, מצד אחד, אנחנו צריכים, כמו שאומרנו הרמח"ל, לחזק את נקודת האמון שלנו בעצמנו. שהערך שלנו הוא לא תלוי הצלחות ולא תלוי כישלונות. לא משנה מה שאני אעשה, בין בטוב בין ברע, הערך שלי תמיד שווה, ולא בערך כמו שאני מעריך את עצמי, כמו שהקדוש ברוך הוא מעריך אותי. אפילו לפעמים אני לא יודע כמה אני שווה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע כמה אני שווה. בגיל 120 שנה ידעו איך אני שווה. אני לא מעריך את עצמי כמו שאני שווה היום, כמו שאני אהיה בגיל 120 שנה, שהוצאתי לפועל את כל מה שיש, או כל מה שהקדוש ברוך הוא יודע שתמון בי, זה הערך שלי. בזה אני מנטרל את ההתניה שהערך שלי שווה לפי הצלחות ולפי הכישלונות. אבל מצד שני, האדם צריך גם לא לייאש את עצמו, ולדעת שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר גם יוביל אותו להוציא לפועל את כל מה שיש בתוך הנפש.
אם יוצא או לא יוצא.
בין תרצה, בין לא תרצה. לא עשית את זה בגלגול הזה, תעשה את זה בגלגול הבא. בסופו של דבר, לא רק לחזק את האמונה, אני צריך גם לסלק את הייאוש. אין דבר כזה להתייאש, כי בסופו של דבר כל מה שאני צריך לגלות, את הערך העצמי שניתן בי, זה יצא לפועל בעולם הזה. אז שני הצדדים של אותו מטבע, מצד אחד, הערך שלי לא תלוי במה שאני עושה. מצד שני, יעברו עליי כאלו הרפתקאות שאני בסוף יוציא לפועל את כל מה שאני צריך להוציא לפועל, בין אם אני ארצה ובין אם אני לא ארצה. כשאדם אוחז את שני הדברים האלו ביחד, ברור שיש לו, הוא יכול למצוא בתוכו כוח להזדרז ולרצות לעשות את המצוות.
הוא לא ייכנס לדיכאון.
כן, הוא לא ייכנס לדיכאון בגלל שהוא יצא. גם אם אני אכשל, הערך שלי לא תלוי בזה. מצד שני, אני חייב להתאמץ ואני רוצה להתאמץ, כי הרי כל יהודי שבאתי לעולם הזה, זה בשביל להוציא לפועל את מה שאני צריך בעצם לגלות. נסיים בדברי הרמח"ל. והנך רואה כי ראוי לזריזות להיות בהדרגה אחר הזהירות, כי על הרוב לא יהיה אדם זריז אם לא יהיה זהיר בתחילה. כי מי שלא ישים ליבו להיזהר במעשיו, ולהתבונן בעבודה ומשפטיה, שזה כל מה שאמרנו, מידת הזהירות, שזו היא מידת הזהירות, כמו שכתבתי, קשה שילבש, אהבה וחמדה אליה, והזדרז בתשוקה לפני ברו. כי הנה, כמו שאמרנו, הנה עודנו תובע בתאוות הגופניות, ורץ מרוצת הרגלו המרחיקו מכל זה. מי שלא רכש את מידת הזהירות, הוא בכלל לא התחיל להיכנס לתוך הנושא שלנו. אמנם, אחר שכבר פקח את עיניו, לראות את מעשה ולהיזהר בם וחשב חשבון המצוות והעבירות, שכל זה שייך לזהירות, כאשר זכרנו, נקה לו שיסור מן הרע, ואז הוא ימצא שהנשמה שלו משתוקקת לעשות את הטוב, והשתוקק אל הטוב והזדרז בו, וזה פשוט. וכמו שאמרנו, בגלל שיש לו אמון בכל הטוב שיש בו, ויש לו אמונה שהקדוש ברוך הוא יביא אותו לעולם כדי להוציא לפועל את כל הטוב הזה, להופיע אותו במשך החיים. עד כאן להיום.
אולי זה גם לא רק ליחידים, אלא גם לעם, גם לעם.
ודאי, ודאי.
אם לא בכם השפוכם, אני מולך עליכם, אני מתרצות.
כל מה שאמרנו ליחיד זה שייך גם לכלל.